אנחנו לא נאריך הפעם כי כבר הארכנו. אנחנו הצבנו איזה אתגר חדש, מדרגות בתשובה. יש תשובה של התגברות, של ניצחון על כוחות והכנעתם, ויש תשובה של הפיכת הכוחות על ידי הפיכת הכיוון. תשובה מהווה, שאז כל הכוחות הנפש הם בעצם פונים אל הטוב, לא הופכים אותם, הופכים את הגישה. וכבר הספיקו לשלול אותי שניים איך עושים את זה. אנחנו רק נצביע במשפט אחד על כיוון הדברים, כי לזה דרוש זמן ארוך. על כיוון הדברים, המבט על ריבונו של עולם, איך מסתכלים על ריבונו של עולם, בזה הכל תלוי. אם רואים את הקדוש ברוך הוא כאדון, או רואים את ריבונו של עולם כאב, אבינו מלכנו, הוא גם אדון והוא גם אב, זה נכון. ומדרגות, מדרגות צריכים להיות גם בנים וגם עבדים, אבל גם בנים. והבחינה של בן זה לראות את הטוב האלוקי, לראות כמה ריבונו של עולם הוא טוב והוא מיטיב. וכשאת המבט הזה מפתחים ומגדלים היטב היטב, אז זהו שורש לשינוי כל עבודת השם. עבודת השם לפי מה שמכירים את השם. דורשים תשובה לתשוב, היי, להשיב את האות היי אל שם השם. כי כשאדם חס וחלילה חוטא, הוא מרחיק את האות האחרונה של שם השם, שם הוויה, משם השם. כי האות הזאת היא כביכול מסמלת את הצד ההתנהגותי, את הצד ההופעתי. שם השם גם רמוז בתוך האישיות של האדם. האדם יש כוחות רוחניים, כמה וכמה מדרגות, מדרגות פנימיות ומדרגות יותר גלויות, יותר מעשיות, יותר נראות בפועל. כאשר אדם נכשל בחטא, הוא עושה דברים בניגוד לרצון הפנימי שלו. הוא מרחיק חלק מהנפש ממקורה. וכשאדם שב בתשובה, הוא מחזיר אותה אל מקורה. והוא משלים בעצם את הופעת השם על ידו, הופעת שם שמיים על ידו. הוא מחזיר את ההי, את ההי אל שורשה. ובשם השם יש שני פעמיים אות ה'. יש אות ה' ראשונה, י' ק', ואחר כך יש ו' ק'. אז זה תלוי במדרגה של התשובה. יש תשובה נמוכה, והיא לרומם את החלק החיצוני, ההתנהגותי בפועל, ויש תשובה עמוקה יותר, שהיא לרומם את התוך הפנימי של האדם, ומי השורש הפנימי, משם זורמים כל כוחות החיים, ומופיע אדם בהופעה חדשה לחלוטין. זאת אומרת, הכל תלוי בהסתכלות על הגדולה האלוקית, איך רואים ומתבוננים בריבונו של עולם, ולפי זה סדר העבודה אליו. טוב, אז אמרתי דברים רק ברמז והתאכזיל גמור. נשארה לנו עוד מצווה שלא דיברנו עליה בפרשת השבוע, זה מצוות כתיבת ספר תורה. יש מצווה שכל אדם מישראל יכתוב ספר תורה לעצמו. אף על פי שאדם ירש ספר תורה מאבותיו, מצווה לכתוב לעצמו ספר תורה. לקנות ספר תורה זה לא לכתחילה, שאדם יקנה ספר תורה. אדם צריך לכתוב בעצמו בכתב ידו ספר תורה. זה העיקרה של המצווה, כך שלמותה של המצווה. אם אדם קונה ספר תורה כחוטף מצווה מן השוק, זה לא השלמות של עשיית המצווה. ופירוש הדבר, למה אדם צריך בעצמו לכתוב ספר תורה? כי הכתיבה היא הבאה. אדם יכול לדבר דברי תורה, אדם יכול לכתוב את התורה. לכל אדם יש כתב יד אחר. הכתב מביע את המהות הפנימית של האדם. ויש עניין מיוחד שאדם בעצמו יכתוב ספר תורה ויביע את המהות הפנימית שלו בכתיבתה של התורה. ובאמת זה אומר לנו שכל אדם צריך, כל קיום תורה ומצוות שלו הוא מיוחד, כמו שכתב יד הוא שונה בין אדם לחברו, ואינו דומה כתב יד של אחד לכתב יד של אחר. למשל, דיני כתיבה, אם אדם בכתב על גבי כתב, יש על זה דיון בסוגיה בגיטין. אדם כתב ספר תורה שלא לשמה, עכשיו הוא רוצה לכתוב על זה עוד כתב כדי לעשות אותו לשמה. בשבת אדם כתב כתב על גבי כתב, היה כתוב באותיות שחורות והוא כתב באותיות בצבע אדום על האותיות האלה כתב. לגבי שבת יש לו דין כותב, הוא חייב בתורת כותב. אם אדם יכתוב עדות, אחד יכתוב לו את השם והוא יעשה על זה גם את השם שלו, זה לא חתימת יד העדים. צריך את החתימה שלו, צריך את עצמיותו, אחרת זה לא מביע את עצמו. זה מעורר אותי למחשבה שפעם אדם אחד אמר לי שיש לו רעיון שכל אחד יוכל לכתוב לעצמו ספר תורה ומזוזה. מהמחשב אפשר לעשות חריטה על הקלף בצורת האותיות של ספר תורה, וכל אחד ימלא את זה ויוכל בעצמו לקיים מצווה כתיבת ספר תורה בצורה מהודרת, אם הוא יהיה דייקן ויעשה בדיוק כפי החריטה. ביקש ממני שאני עיין בדבר, אני עיינתי ואמרתי לו שאתה בטח רוצה להמציא איזו המצאה שתהיה מקובלת על כל תלמידי החכמים שבדור, אז אני ראיתי שזה לא יהיה מקובל על כולם. זה הדבר הזה יש לנו במחלוקת, אם החריטה היא כבר מפריעה לכתיבה או לא. וכאן אני מעורר את הנקודה שאנחנו דיברנו עכשיו. ספר תורה צריך כל אחד לכתוב בעצמו, זה צריך להיות הבעת המהות שלו. כל אדם ישראל יש לו ייעוד מיוחד. יש לו תפקיד שאין אחר יכול להחליף אותו. כל אחד צריך לכתוב ספר תורה בכתב ידו ולקיים את התורה ברמה חברה ושעשה יגדיו שלו, מפני שהוא יש לו תפקידים שרק הוא יכול למלות אותם, ואין אחר יכול למלות את התפקידים שלו בעולם. וכל אחד הוא מיוחד, ואנחנו נבראנו בצלם אלוקים, ובמובן מסוים כמו שכאין, כמו שריבונו של עולם, הוא אחד יחיד ומיוחד, אין שום דומה לו. הוא עשה אתנו בריאות שאין אחד דומה לשני. בהרבה דברים בגוף אפשר לראות את הדבר הזה, שאדם שונה מחברו. טביעת אצבעות של כל אדם שונה לחלוטין, אחת למיליארדים יש טביעת אצבעות שווה. צורת האוזן זה אחד, פעם שמעתי, אני לא זוכר, לעשרות מיליארדים. על פי זה זהו את אותו הפושע שאחר כך דנו אותו בישראל וזרקו את אפרו בים, אותו פושע נאצי. לא רוצה להזכיר את שמו במקום קדוש. זיהו אותו על פי צורת האוזן. כל אדם הוא מיוחד, לא רק באוזניים ובאצבעות שלו, הוא מיוחד בנשמה שלו. יש לו נשמה מיוחדת, נפש מיוחדת, רוח מיוחדת, נשמה מיוחדת, שהיא יחידה, מיוחדת ואין דומה לה, והיא צריכה להתגלות, להופיע, לבטא את המהות הפנימית שלה, את המהות האלוקית שבתוכה, את הופעת התורה המיוחדת של כל נשמה ונשמה. אדם צריך באמת לגלות את עצמותו ולחפש את עצמותו, אבל גם בלי שהוא יגלה הוא אחר, הוא מיוחד, וצריך לדעת את הדבר הזה. זה מסלק את הקינה, מפני שכל אדם אסור לו שיעשה מה שמתאים לאחרים לעשות. הוא צריך לעשות מה שמתאים לו. הוא צריך להביע את עצמו. הוא צריך לדעת שרק הוא יכול להביע מה שמוטל עליו להביע. אין מישהו אחר יכול לעשות את זה יותר טוב. אין מישהו אחר יכול לעשות את זה בכלל. כל זה אנחנו לומדים מעניין הזה של כתיבת ספר תורה, שזו מצווה האחרונה שבתורה, המשלימה את כל תרי"ג מצוות. וזה עניין של ענייננו בימים האלה, בין כסל לעשור. ממש אנחנו עכשיו בדיוק באמצע, בסוף היום החמישי, בתחילתו של היום השישי של עשרת ימי תשובה, המרכז של עשרת ימי תשובה. ימים שיש ליחיד יכולת לפנות ריבונו של עולם, יש קבלת פנים אישית. דרשו השם בימצו, קראו ביותר קרוב, זה בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שאז ריבונו של עולם קרוב. אלא כלל הוא קרוב תמיד, שנאמר קרוב השם לכל קוריו. לומדים את זה פסוק אחר, לא פסוק, אולי לא זה בפסוק הזה. אבל בעשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא גם כל יחיד יש לו כניסה, יש לו רשות כניסה מיוחדת. דרשו השם בימצו, קראו ביותו קרוב. זאת אומרת שהיחיד בא יכול לבטא את יחידיותו באופן מיוחד בימים האלה. כל יום אנחנו מנצלים אותו אטום כדי אכן להתחדש. אנחנו דיברנו על כך, יש קונה עולמו בשעה אחת. השעות האלה של הימים האלה זה שעות של קניין העולם, זה שעת הזדמנות, כי השנה מתחדשת, האדם מתחדש, השמיטה מתחדשת. יש כאן איזו התחדשות גדולה מאוד של מציאות, ואדם יכול לתפוס את ההזדמנות הזאת כביכול, וגם הוא לעשות בתוכו התחדשות וקפיצה למדרגה חדשה. אז כמובן אנחנו נשתדל לנצל את הימים האלה עד כמה שאפשר יותר. אני רוצה את הפגישה הזאת שלנו כעת, שאנחנו נמצאים כל תלמידי הישיבה, לדבר על לא דבר, אינני יודע אם ניפגש כולנו עד אחרי יום הכיפורים, עד לפני סוכות, כולנו ביחד ונוכל לשוחח. אבל אני רגיל להזכיר בעיקר על תלמידי השנה הראשונה, שאת שמחת תורה אנחנו חוגגים בישיבה. זה יום של התרוממות מיוחדת במינה. אני יודע שבישיבות התיכוניות לא נהוג לעשות, לחגוג את שמחת תורה בישיבה, נוסעים ליישובים או נשארים בבית. אנחנו רואים יום שמחת תורה יום מרכזי מבחינת הישיבה, יום התחברות אל התורה בדרך הזאת של אהבת תורה ושמחת התורה, וזה יום שמשפיע השפעה עצומה על כל המשך לימודה של תורה במשך השנה. מי שהיה פה פעם בשמחת תורה, לא צריכים להגיד לו לבוא לשמחת תורה, הוא בא מעצמו, הוא לא עולה בדעתו שיש בכלל אפשרות אחרת. אבל אלה שלא היו פה, שתלמידים החדשים, להם אני צריך לומר, לא רק תלמידים, תלמידי הישיבה, גם תלמידים, גם הבוגרים, הרבה תלמידים באים בשמחת תורה, חוזרים לישיבה, מרגישים שיום שמחת תורה הוא שווה כמה וכמה ימים אחרים. יום של התחברות לתורה בשמחה, באהבת התורה, סיומה של תורה ותחילתה של התורה. ועל כן, מה שאני אומר עכשיו, אני לא דוחה, לוחץ ולא תובע ולא אומר לתלמידים אתם חייבים לבוא. אני רק אומר לכם, אם לא תבואו אל תתלוננו למה לא אמרת, למה לא אמרתם. אני משוכנע שמי שלא יבוא אחר כך יצטער, אבל אני לא קופה. אם מישהו רוצה יישאר בבית, יישאר. הישיבה לא קופה על שמחת תורה, באים רק מרצון, לא בכפייה. כל עניינו של שמחת תורה זה בשמחה, אם מישהו חושב שהוא לא יהיה לו פה שמחה. אבל תדעו לכם, אל תגידו לא אמרנו. זהו, אז אנחנו בעזרת השם נמשיך בימים האלה ונגיע ליום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, בשונה מראש השנה, שכן יום ראש השנה יום הדין, יום כיפור זה יום הסולחה, מתפייסים עם ריבונו של עולם. כשמתפייסים כל אחד בקש סליחה, כל אחד, רק זה אחד צדדי, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לבקש מאיתנו סליחה. שמעתי על אחד שהוא אמר שיש לו גם תביעות מריבונו של עולם, אמר שיש לו הרבה תביעות, אבל הוא מוכן לוותר לו אם הקדוש ברוך הוא גם יוותר. אבל לנו אין תביעות. הקדוש ברוך הוא טוב מאוד, כל השנה היטיב לנו, אנחנו צריכים להודות לו על כל הטובות שהוא היטיב לנו. הוא לא חייב לנו שום דבר, כל מה שיש לנו זה הכל חסד, זה הכל טובה, ואנחנו רק חייבים לו טובה. וביום הכיפורים הוא רוצה להתפייס איתנו, כי הוא טוב, אוהב אותנו, אנחנו רוצים להתפייס איתו. לכן יום הכיפורים הוא יום סליחה ומחילה, יום התפייסות. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, כתוב באב ויום הכיפורים, יום של התרוממות, של דביקות מיוחדת לריבונו של עולם. אם כמובן הצל של גמר הדין אצל הבינונים. אבל בעיקר אנחנו נשמח בדבקותנו אליו, נתוודה לפניו, לא נתעייף להתוודות 10 וידויים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי כל וידוי מוחק שכבה. יש כמה שכבות, יש כ-10. אם אבל עושים את הוידוי טוב, מוחקים שכבה שלמה. אם עושים את הוידוי 10 פעמים, בשביל לסחוב רק שכבה אחת. אבל 10 הוידויים שאנחנו מתוודים, מטרתם למחוק את כל השכבות של שנתאבו על ידי הדברים הלא טובים שעשינו. אז לא נתעייף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהבגד יהיה נקי וחלק. ונסיים את יום הכיפורים מתוך רוממות נפש של וביטחון של בנו של עולם סולח ומוחה לעמו ישראל. ושתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה.